שלום, כאן חן, כיף שחזרתם. בפרק 34 של ספריית בבל, אני ודוקטור תמי צרפתי מדברים על ספר היסטוריה מסוג מיוחד, שאני משער שרובכם לא נתקלתם בו יותר מדי, וגם אני לא, בספר שהוא בעצם כרוניקה של אירועים בלי כמעט פרשנויות. אנחנו מדברים על ספר שחיבר ההיסטוריון המצרי בין המאה ה-18 וה-19, עבד אל רחמן אל ג'ברתי, על המאורעות של הכיבוש הצרפתי ושל נפוליאון את מצרים ארצו. אני מזכיר את זה בפרק פעם או פעמיים, ואם אתם מאזינים קבועים לפודקאסט אז בטח שמעתם אותי כבר מזכיר את זה, אבל אל ג'ברתי והספר שלו חשובים עבורי באופן אישי, היות שברומן שחיברתי ושאני עורך בימים אלה, אל ג'ברתי משחק תפקיד לא קטן בכלל. הוא משמש ברומן בתור סוג של הקול של מצרים, של איך שהמצרים תופסים את הכיבוש הצרפתי. אז הצבתי לעצמי למטרה, לסיים בתקווה לערוך את הספר שלי עד סוף החודש ולשלוח אותו להוצאה, ואני שמח מאוד להעלות כאן שיחה מרתקת על נושא שאני כמובן מוצא מרתק. כשכתבתי את הרומן, בשלב התחקיר אני קראתי כנראה יותר מ-100 ספרים על המסע של נפוליאון למצרים, שתבינו שכל יום שישבתי על זה אני גיליתי עוד ספר, זאת אומרת נכתב בלי סוף על הנושא הזה, אבל הספר שתמי חיברה, האורחת שלי, על תיאור מצרים, על האספקט המדעי של המשלחת של נפוליאון וגם על התוצרים שלו ומה שבעצם יצר את מדע האגיפטולוגיה שאנחנו מכירים, אז הספר הזה הוא אחד שזכור לי במיוחד וששירת אותי בכל מיני צמתים מאוד מרכזיים בכתיבה של הרומן. אז זה היה שילוב מנצח בעיניי, הפרק הזה שאתם תכף תשמעו, ואני מקווה שגם אתם תחשבו ככה. אוקיי, אז בצד ההודעות, אני אגיד שלפודקאסט הזה יש עכשיו גם גרסה באנגלית, The Library of Babel, והתאמנתי על להגיד את זה כמה פעמים, גרסה שאני התחלתי להעלות בשבוע שעבר. הפרק הראשון הוקדש לספר שכבר עסקנו בו כאן בעברית, אני חושב שבפרק 8 או 9, על הרומן החיים הוראות שימוש של הסופר הצרפתי ז'ורז' פרק. כאן בעברית אני דיברתי עם הסופר והעורך מוטי פוגל על הרומן של פרק, ובאנגלית אני דיברתי עם פרופסור דיוויד בלוס, שחיבר את הביוגרפיה המדהימה על ז'ורז' פרק, וגם תרגם את הרומן לאנגלית. זה היה ספר הראשון שהוא תרגם, כן? רומן של איזה 700 או 800 עמודים. הוא אומר את זה, זה פשוט היה רעיון מטורף להתחיל איתו ושהוא לא ממליץ עליו. אז אם זה מעניין אתכם, אני אשים קישור לפרק בתיאור. אני ממליץ להקשיב ולו בשביל האפשרות של לשמוע אותי מגמגם קצת באנגלית, זה נחמד מאוד. ועכשיו לפרק 34 בספריית בבל עם דוקטור תמי צרפתי על היום שבו התערערו חוקי בראשית מאת ההיסטוריון עבד אל רחמן אל ג'ברתי. בבית זה ריכזו הצרפתים מספר עצום של ספרים. עליהם הופקדו עוצרים וספרנים, שתפקידם לשמור על הספרים ולהביא אותם לדורשיהם. כל מי שמבקש לעיין בהם יכול לעיין כאוות נפשו. החוקרים הצרפתים היו נפגשים בכל יום בשעה 10 לפני הצהריים, יושבים במקום הפנוי מול מחסני הספרים, בכיסאות שהועמדו מול שולחנות כתיבה רחבים וארוכים. כל מי שרוצה לעיין בספר, מבקש את הספר הדרוש לו. העוצר מביאו לו, והקוראים מדפדפים, מעיינים ורושמים. אפילו החיילים הפשוטים ביותר עשו כך. כאשר אחד המוסלמים בא אליהם וביקש להסתכל, לא מנעו ממנו להיכנס למקום הזה, שהיה המקום היקר להם ביותר, אלא קיבלו אותו בסבר פנים יפות, בחיוך ובשמחה על בור, במיוחד אם ראו שהוא מוכשר, בעל ידיעות או בעל רצון לעיין במדעים. הראו לו את ידידותם ואהבתם ונתנו לו את ספריהם. בספרים המודפסים שלהם יש מיני ציורים שונים, מפות של ארצות ואזורים, ציורים של חיות, עופות וצמחים, תולדות עמי קדם, קורות האומות, סיפורים על הנביאים עם דמויותיהם, דבריהם ומעשיהם הפילים, שפע המביא במבוכה את מחשבותיו של המתבונן. אני עצמי הלכתי לשם פעמים רבות, והם הראו לי כל זאת. בין הדברים שראיתי היה ספר גדול על תולדות חייו של הנביא מוחמד עליו השלום. מצוירת בו דמותו האצילית לפי מיטב יכולתם ומאמצם. הוא עומד על רגליו, מסתכל אל השמיים, כאילו מטיל מוראו על הברואים. בידו הימנית חרב, בשמאלית ספר הקוראן. סביבו חבריו עליהם השלום, ובידיהם חרבות. בדף אחר נמצאות תמונות של החליפים השונים. בדף אחר, תמונת עלייתו של מוחמד השמיימה עם הסוס בורק, שהנביא רוכב עליו ועולה מהסלע שבירושלים. טוב, אז הקטע המדהים הזה שקראתי לקוח מתוך ספר שראה אור יחסית לאחרונה בעברית, הוא נקרא היום שבו התעררו חוקי בראשית, ולמעשה, ואנחנו כבר נעבוד על ההתגלגלות של הטקסט עוד מעט, הספר שפורסם בעברית הוא רק חלק אחד מתוך ספר גדול יותר על ההיסטוריה של מצרים. חיבר אותו ההיסטוריון המצרי החשוב ביותר בעת החדשה המוקדמת, במאות ה-18 וה-19, עבד אל רחמן אל ג'ברתי. את התרגום היפה והקולח עשה עמנואל קופלביץ', ואת אחרית הדבר לספר חיברה דוקטור תמי צרפתי, והיא האורחת שלי היום. היי תמי.
היי, בוקר טוב.
אז דוקטור תמי צרפתי היא היסטוריונית שמתמחה בהיסטוריה של צרפת במאות ה-18 וה-19, וזה מעניין מאוד לדעתי, ואנחנו עוד שנייה נדבר על זה, למה היסטוריונית של צרפת כותבת אחרי דבר לספר של היסטוריון מצרי. המחקר של תמי ראה אור בספר שכמו שאמרתי לך יקר מאוד לליבי, על תיאור מצרים. תיאור מצרים הייתה יצירה רבת כרכים שהרכיבו וחיברו חברי המשלחת המדעית שהצטרפה למסע של נפוליאון למצרים. יש שם המון תמונות ומאמרים, וכאן בעצם מתחיל מדע אגיפטולוגיה, אנחנו נדבר גם על זה. אז היום זו שיחה מרגשת עבורי, גם כי אני זוכה לדבר עם היסטוריונית שאני מאוד מעריך ולמדתי ממנה רבות, גם על ספר שמשרת אותי, אנחנו מדברים על ג'ברתי, ועל נושא שאני מקדיש לו רומן היסטוריה אלטרנטיבי, המסע של נפוליאון בונפרט למצרים, ביחד עם רבי נחמן, אבל אנחנו לא נדבר על זה היום. אז תמי, לפני שאנחנו נצלול לתוך הסיפור של אלג'ברתי ושל הכיבוש הצרפתי את מצרים, אני רוצה שנעמיד את הסצנה שאני פתחתי איתה, כאילו שאנחנו בקולנוע. עבד אל רחמן אלג'ברתי הוא אדם מצרי, הוא שייך לאליטה הדתית והכלכלית של מצרים, וזה כמעט היינו אח באותה תקופה. הוא בן 25 בערך, כמו שאת כותבת.
45,
סליחה. כן, הוא בן 45 בערך, והוא מגיע בפעם הראשונה, הוא מתאר את זה, למוסד שהוא לא מכיר בכלל, ושוב, זה אדם מלומד ומשכיל, והוא מגיע ממסורת מאוד עשירה של כתיבת היסטוריה, אבל הוא לא מכיר את המוסד הזה, ספריית השאלה. איך את קוראת את הסצנה הזאת?
איך אני קוראת את הסצנה? קודם כל, אחד הדברים היפים אצל אלג'ברתי זה שהוא משתמש בטכניקה, במודע או שלא במודע, בטכניקה של הזרה. במקום לקרוא למקום בשם כולל, אנחנו הקוראים מבינים על מה הוא מדבר לאט לאט מאוסף הפרטים שהוא נותן על המקום או על הדבר, או הוא עושה את אותו הדבר כשהוא מדבר על מסעדה, המסעדה של הצרפתים, הוא עושה אותו הדבר כשהוא מדבר על על איזשהו מונומנט שהצרפתים בונים שם ליום הרפובליקה. אני לא יודעת להגיד אם זה עד הסוף, אם זה טכניקה, אם הוא באמת לא מבין איפה הוא נמצא, או שהוא מונע מעצמו לתת את השם, כי זה אופן הכתיבה ההיסטורית. הוא לא מתחיל בשם כללי שכבר יש לו אסוציאציות אצלנו עם כל מיני דבר, עם בעולם הידע שלנו. אם הוא היה קורא לזה ספרייה, הרי הייתה ספרייה באלכסנדריה, הייתה הספרייה בתקופה ההליניסטית, הספרייה הגדולה באלכסנדריה. אין לי ספק שאיש מלומד יודע מה זה מקום שבו אוספים ספרים. היו ספריות בעולם העתיק. זה לא דבר שלא, לא רק בעולם העתיק, גם בעולם האסלאמי היו ספריות. אבל אני חושבת שיש איזושהי מטרה בדרך שהוא כותב. אחת המטרות, הוא אומר אותה אחר כך בפירוש, זה איזשהו סוג של ביקורת על הבאים הממלוקים. איך את העניין הזה של מרכזי ידע שפתוחים לכולם ולא אקסקלוסיביים, לא מונעים מאנשים אחרים לבוא אליהם. אבל עוד פעם אני אומרת, אני לא יודעת אם זה מכוון או לא מה שהוא עושה כשהוא מדבר על ספרייה, ואני לא חושבת שהוא מכיר, אולי הוא לא מכיר את העניין של השאלה, שזה כן דבר שקורה שם במצרים. הם משאילים את הספרים, אבל חדרי עיון או חדר שבו אתה יושב ויכול לעיין בספרים, אני חושבת שכן היה קיים. אני לא חושבת שהוא לא יודע מה זה, אולי אין לזה את השם, אבל אני חושבת שהוא כן יודע מה זה, וחלק מה זה כאילו אופן הכתיבה של כרוניקות, זה אוסף של פרטים ונותן לך לקורא לקרוא, להבין מה זה. זה כאילו איזשהו כבוד שנוטלים לבן אדם שקורא, ההנחה שלא צריכים להגיש לו את הכל לאוס, אלא לתת לו להבין מאוסף הפרטים מה זה הולך להיות. כי זה הטכניקה שלו לאורך כל הכתיבה. בעיניי זה כמו thick description של גירץ האנתרופולוג, כאילו תיאור עבה שלא משאיר שום פרט, לא משאיר שום פרט לדימוי. כמובן שהוא משאיר הרבה פרטים בחוץ, כי יש לו איזושהי מטרה, הוא מנסה להגיד משהו באופן שבו הוא מסדר את הדברים.
זהו, זה באמת שאלה, כי הוא פתח כל כך הרבה פה, אבל זה באמת שאלה, עניין ההזרה, כן, הוא מכיר, הוא ודאי מכיר חדרים עם ספרים, אבא שלו היה מלומד, הוא בעצמו מלומד, ואבא שלו חיבר ספרים, וגם הוא מנסה לחבר כרוניקה, ורק כשהצרפתים מגיעים הוא מצליח. אני תוהה אם הוא הכיר את המוסד הפומבי, בוא נגיד, הציבורי, שאתה הולך
אני
ופוגש,
לא
ויש
חושבת.
שולחנות, ומחכים לך שתבוא.
הציבורי אני לא יודעת, האפשרות הזאת שכולם יכולים להיכנס, אני מניחה שהוא לא מכיר. זה גם תופעה די חדשה בצרפת. בצרפת של המהפכה פותחים את זה לציבור. קודם הספריות לא, עד היום בצרפת מוסד עם מעל מספר מסוים של ספרים חייב לפתוח את זה לציבור. נגיד אוניברסיטה לא יכולה להגיד שזה רק לסטודנטים שלה. זה מורשת המהפכה, דרך אגב, שכל חדר כזה מעל מספר מסוים של ספרים חייב להיות לציבור. אז זו תופעה שהיא חדשה גם בעולם הצרפתי. זה לא תופעה שהיא חדשה רק לאלג'ברטי.
כן, לחלוטין. וגם הזכרת את עניין ההזרה, אז אני באמת לא יודע אם זה טכניקה, כאילו זאת שאלה, האם הוא באמת עושה את זה בכוונה או לא, כי נגיד שהוא מתאר את המסעדה, כמו שאמרת, הוא ממש מתפלא, יש איזו הרגשה שהוא מתפלא על זה שאתה מגיע למקום, והמחירים כבר קבועים מראש, ואתה יודע כמה אתה תשלם בסוף, זה לא איזה
זה לא
מקח
משא
וממכר
ומתן,
כזה.
כן, זה לא משא ומתן. וגם סדר הארוחות, לא שמים הכל על השולחן, אלא יש מנה ראשונה, מנה שנייה, קינוח, לא יודעת. הפרטים האלה שהוא נותן מאפשרים לנו, זה דרך שלא להגיד, להראות את ההבדלים לדעתי. אבל מצד שני, מצרים יש בה קהילה צרפתית די גדולה עוד לפני שמגיעים הצרפתים. ויש בה, ולקהילה הצרפתית הזאת שבעיקר סוחרים זה אנשים שכן היו בקשרים עם הבאים הממלוקים, וכן היו בקשרים גם עם המלומדים. זה לא, הזרות הזאת שהוא מציג, שהוא כותב עליה, היא בעיניי זה הבנייה של הבדלים ולא בהכרח מציאות. הוא יודע, הוא מכיר מסעדות, אני לא יודעת אם הוא אכל במסעדה, אבל הוא מכיר אורח חיים צרפתי, והוא יוצר את ההזרה, אני חושבת, כטכניקה. ככה אני מאמינה, כי אם אתה מסתכל על המאה ה-18, הצרפתים חיים בקהיר, חיים ברוזטה, חיים בוודאי באלכסנדריה, וחלקם חיים במתחמים סגורים, אבל חלקם הגדול לא. חלקם הגדול חיים כחלק מהעולם. אותו הדבר גם אם הוא נסע לאיסטנבול, למרכז האימפריה, הוא ודאי פגש את האחרים ואורחות חיים אחרים. אני חושבת שחלק, זה, אני רואה בזה יותר טכניקה, אבל אני לא יכולה לחתום על זה, כמובן כי אני לא מומחית. אני חושבת שזה טכניקת כתיבה.
אז לעניין המומחיות ולעניין הטכניקת הכתיבה, אז בוא נתחיל שנייה מהמומחיות. הבחירה לתת, להזמין אותך, היסטוריונית של צרפת, את כתבת בעצם ספר שמסתכל על הצד הצרפתי במצרים, ועל ההשלכות שלו, על כל היצירות שיצאו משם, כל הכרכים של הספרים. זה לא בחירה מובנת מאליה. זאת אומרת, היה כביכול יותר רגיוני להזמין מישהו שהוא מומחה להיסטוריה של מצרים, מתוך מצרים. מה את חושבת על ההזמנה הזאת?
תראה, קודם כל, אני מאוד שמחתי להזמנה, בגלל שזה נתן לי בדיוק את אותה אפשרות שאנחנו מדברים על אלג'ברתי, סוג של הזרה. זאת אומרת שאני לא חושבת על אלג'ברתי בקטגוריות ידועות, אלא באיזשהו, אני מסתכלת על זה, זה שמר לי את הפליאה, בוא נגיד, אם לקרוא משפט אחד. מצד שני, אני כן מישהי שלמדה מזרח תיכון ולמדה היסטוריה של צרפת. לא, ובעבודת המאה שלי עשיתי, עניין אותי תמיד המפגש הזה בין צרפת ובין עבודה המאה שלי, התזת המאה שלי הייתה על מוסטפא קאמל, המנהיג הלאומי המצרי בתחילת המאה ה-20, שנוסע לצרפת ויוצר שם קשרים, ועניין אותי המפגש הזה. עניין אותי המפגש הזה בין איזה סלון צרפתי וצעיר מצרי, ואיך בכלל מתקשרים, כי אנחנו כל כך גדלנו או למדנו את ההפרדה בין שתי התרבויות, שנורא עניין אותי. פתאום גיליתי שמוסטפא קאמל הוא בכלל לא אטאטורק, האמיתי אני מדברת.
מצרי.
גיליתי שהוא בכלל פרו דרייפוס, זה בתקופה של משפט דרייפוס, הוא פרו דרייפוס, למרות שהסלון שהוא נמצא בו הוא מאוד ימני. זה כאילו היה דבר התחושה הזאת, המפגשים האלה, או לנסות להסתכל על הדברים האלה משני הצדדים, נורא מערערים קטגוריות שאנחנו, קטגוריות דיסציפלינריות שאנחנו כל כך אמונים עליהן. ובעיניי זה מה שהופך את העבודה ההיסטוריונית ליותר מעניינת. הרגע הזה שבו אתה לא מבין על מה מדובר, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שהוא לא מבין את זה? איך זה יכול להיות שאני לא מבינה? הרגע הזה של הבורות היא בעיניי מאוד, מאוד חשובה, כי היא שומרת איזושהי פתיחות, והיא מונעת ממך לחשוב בקטגוריות, עד כמה שאפשר, כי אנחנו כן חושבים בקטגוריות בסופו של דבר, אבל אני חושבת שזה שומר עליך גם בהבנה שהעבר, אתה לא יכול לתאר אותו בקטגוריות של ההווה, שהעבר זה שכאילו, כמו שאתה לא יכול לתאר את מצרים בקטגוריות צרפתיות, או בקטגוריה של תרבות הגמונית, ככה אתה לא יכול גם להבין את העבר בקטגוריות של ההווה. אתה צריך תמיד להזכיר לעצמך שיש איזושהי זרות, אני חושבת שכשאתה בא כהיסטוריון של צרפת, היסטוריון של הדסקריפציון דליג'י, של הפלישה הצרפתית מהכיוון הצרפתי, ואתה בא וקורא את אלג'ברתי, אתה מרגיש צניעות מסוימת. אתה פתאום, זה פתאום מחזיר אותך לאיזו תובנה שהדברים הם יותר מורכבים. וזה בעיקר יתרון שאני נתתי כשנכנסתי לקרוא את אל-ג'בארטי, כי אני הכרתי את הטקסטים שעליהם הוא מסתמך מעבודת מחקר שלי על האנשים האלה, הצעירים האלה שתיארו את מצרים. הכרתי חלק גדול מהטקסטים שהוא מסתמך, הכרתי את העיתונות הצרפתית של התקופה, הכרתי את הצווים של נפוליון, וקצת קראתי באל-ג'בארטי, אבל מאוד מאוד לא לעומק, עד שהתחלתי לעבוד על העריכה הזאת. ופתאום הבנתי דבר שהוא כמעט מובן מאליו, כן? את הפער הזה בין כוונות לבין מה קורה בסוף, ובאמת בין מה שאנשים חושבים שהם עושים לבין איך הדברים שמתקבלים על ידי אחרים. אתה פתאום מבין את המורכבות היותר גדולה. אני חושבת שזה היתרון של מישהו שעוסק בצרפת, שמסתכל על אל-ג'בארטי.
כן, וגם כשאת קוראת, יש המון המון ספרים שנכתבו על בונפרט והצבא במצרים והמשלחת המדעית, המון המון. קראתי, אני לא יודע כמה בשביל הספר שלי, ואפילו יש אחד, אני זוכר, חואן קול, אני חושב שקוראים לו, ההיסטוריון, Invading the Middle East, שכשהוא אומר, הוא מתחיל את הספר שלו, והוא אומר, אני, נכתבו המון ספרים, בדיוק מה שאמרתי, נכתבו המון ספרים, וזה כמעט תמיד, או תמיד, מנקודת המבט הצרפתית, אני הולך לשלב את הנקודה המקומית, וכשהוא משלב את הנקודה המקומית, זה 99% על ג'בארטי, כי בעצם אין לנו מקורות אחרים. יש את ניקולא טורקי, עוד היסטוריון, אבל בשם שלו אפשר להבין, הוא לא מצרי במקור. הייתי אומר, המקור הכמעט יחיד, הוא אולי היחיד המצרי, זה ג'בארטי. ובדיוק העניין של העזרה הזאת, זה מעניין אותי, שוב, לחזור לשאלה אם זה טכניקה או לא, הזכרת את הצווים של נפוליאון, בצווים שלו הוא מכריז על עצמו כביכול כעל התגלמות של הנביא מוחמד וכולי, ואל
לא.
ג'בארטי כשהוא מפרש את הדברים האלה, הוא בעצם, כאילו את רואה פה איזה משחק, מצד אחד הוא כן מכיר את השיטה בצרפת, הוא כן מבין שהם הרגו את המלך, הוא קורא לו הסולטן, והכריזו על חירות, מצד שני הוא מציג את החירות הזאת, חירות עבורו זה פשוט לא להיות עבד, הוא לא מבין את ה... או שכמו שאת אומרת, יכול להיות שהוא פשוט לא מבין בכוונה. יכול להיות שהוא כן מבין, אבל מציג את זה כאילו הוא לא מבין.
תראה, הסיפור של הקרוז של נפוליון, אני חושבת שאני כותבת את זה באחרית הדבר, הוא סיפור מעניין, בגלל שהבן אדם שכותב את הקרוז, הוא בן אדם שהיה במצרים במשך קרוב לעשור, וקודם, זאת אומרת, המתרגם, ונטור דה פרדי. מישהו שבגדול בילה יותר שנים באיסטנבול, בנמלים של הלבנט ובקהיר, מאשר בילה בצרפת. וגם כשהוא היה בצרפת, הוא היה במרסיי, הוא הכיר היטב את מצרים, הוא הכיר את המאבקים בין הבתים הממלוכים, הוא הכיר את כל התרבות של הקרוזים. וכשהוא כותב את הקרוז שנקרא קרוז נפוליאון, הוא כותב אותו בגדול כמעט שכפול של הקרוז העות'מאני של 1786. העות'מאנים שולחים כוח צבאי למצרים, בגלל שהבאים הממלוכים שם מפסיקים לשלוח מיסים לאיסטנבול. יש שם איזה משבר והוא מחליט, הם צריכים כאילו קצת תפסו יותר מדי כוח, יותר מדי עצמאות, הוא שולח קרוז, הוא שולח כוח צבאי, והכוח צבאי הזה מגיע ומכריז, מוציא קרוז, הקרוז הזה נתלה על המסגדים ומוקרא בשוק, ושם הוא מדבר על זה, אנחנו באים כדי להחזיר את הסדר האסלאמי, אנחנו באים בשם הסולטן, אנחנו באים להילחם בבאים הממלוכים. ונטור דה פרדי, שכותב את הקרוז של נפוליאון, משתמש באותם משפטים. אני בא בשם הסולטן, אני מכריז את ה... אני להחזיר את הסדר האסלאמי, אני באה להילחם, זה אותם בהם דרך אגב, זה מורד ואיברהים, אותם בהם. הרי על ג'ברתי בעבודה הראשונה שהוא כותב, על החודשים הראשונים של הכיבוש, הוא לועג לכרוז, מנתח אותו דקדוקית ומראה איזה טעויות יש שם. אבל אחת הטענות או אחת המחשבות, זה שהצורך שלו לערער או להגחיך את הכרוז של בונפרט, נבע מזה שהוא היה אמין מדי, שהיו שם אנשים שהאמינו שהם באו באמת בשם הסולטן. כשהוא כותב במהדורה, בגרסה הזאת של היום שבו התעוררו חוקי בראשית, שזה נכתב ב-1805, זה כבר שנים אחרי שהצרפתים לא שם, אז הוא כבר לא מתעסק בכל הדקדוק, הוא כבר לא מנסה בכלל לערער על הכרוז. הוא מתאר כן מפגש שיושבים שם אחרי הפלישה לאלכסנדריה, הם נפגשים הבאים הממלוקים, האולמה והמושל האוסמני, ומנסים לברר מה קורה, והם יושבים עתקים של הכרוז, ומורד באחד הבאים הממלוקים, שואל את האוסמני, זה בשם הסולטן, אתה ידעת על זה ולא אמרת לנו? זאת אומרת, זה לא היה לא אמין, אני אומרת, זה לא היה מגוחך, כמו שאנחנו אוהבים לתאר את זה, שבונפרט לא הבין, והנה המגלומניה של הדמות הזאת. הוא עוד לא היה מגלומן אז, הוא היה עוד בונפרט הצעיר, הוא נהיה מגלומן עם השלטון, כמו שקורה להרבה. ככל שהוא צובר יותר כוח, ככה זה גם, הוא מאבד את זה. אבל הכרוז הזה, הוא כן נכתב מתוך היכרות עם העולם העות'מאני. בסדר, הוא לא היה, הוא לא הגיע בשם הסולטן. אבל הוא רצה להגיע בשם הסולטן, והוא ביקש מטלירן ללכת ולברר עם
שר
הסולטן,
החוץ, כן.
משר החוץ טלירן, וטלירן לא עשה את זה, לא עשה את זה, ורואים שהוא כותב כמה וכמה פעמים, בונפרט כותב לטלירן כמה וכמה מכתבים, ביררת, 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 אבל בקיצור, הוא לא עשה את זה. העולם הוא לא, מה שאני בעיקר מנסה להגיד זה שזה לא עולם כל כך נפרד, העולם, הם ידעו מה קורה, הם לא היו במצרים, הם לא היו במצרים הם אישית, הקבוצה הזאת שהגיעה לא הייתה במצרים קודם, אבל המתרגם הראשי היה במצרים שנים, הכיר שם, הכיר את כולם, הכיר ועבד עם כולם. עם
כן,
כל הבאים, באמת עבד איתם בזה, ולפי דעתי, ונטור דה פרדי הוא אחראי לזה, שג'ברתי מתאר את בונפרט כמישהו יותר סימפטי מקלבר. הוא לא, הוא אומר, אם בונפרט יכולנו לצחוק, האולמה יכלו לפעמים להתבדח או לצחוק, וקלבר היה יהיר וקר ומרוחק. עכשיו, זה לא שבונפרט ידע ערבית, וונטור דה פרדי, המתווך הזה, הצליח להעביר איזה דמות יותר קריזמטית, והוא נהרג באקו. הוא לא נהרג, מת בדרך מאקו בחזרה לקהיר. אני לא חושבת שהכרוז הוא מגוחך, אני חושבת שהכרוז הוא... לא! יש לו שתי גרסאות והן גרסאות שונות, הגרסה בערבית מיועדת לקהל המצרי והגרסה בצרפתית שאותה הוא שלח בונפרט בחזרה לצרפת וזה התפרסם וזה רטוריקה מהפכנית, כאילו הממלוקים זה המשטר הישן, אנחנו באים בשם המהפכה, אבל זה לא רלוונטי לא, לא, לא רלוונטי לגרסה שהם הכירו במצרים. וחואן קול עושה פה, אני חושבת שהוא מסתמך בעיקר על אלג'ברתי המקוצר, על החצי שנה הראשונה של הכיבוש.
כן. ובאמת, טוב, הזכרת וגם שאלה עד כמה הוא היה מגלומן או לא, כי יש לו כל מיני הערות אפילו לפני, על איך המרחק
בדיוק.
בינינו לבונפרט, המרחק בינינו לבמצרים קצר, תוך זמן קצר אני מקים שם קולוניה וכולי, והוא כן אבל משתדל להציג את עצמו כל הזמן כשליט כמעט מוסלמי, והוא משחק איזה מין חיזור נורא מעניין עם האולם המועצה הדתית, שהוא סוג של מייצר אותה, זאת אומרת הוא מהפכן והוא עדיין מייצר איזה מין מוסד של מלומדים, שאם פעם
אבל זה מוסד שהיה קיים, האולמה כגוף שמתווך בין השליט העות'מאני או הבא הממלוכי לבין האוכלוסייה, זה מוסד שהיה קיים, הוא הופך את זה ליותר רשמי, אבל האולמה תמיד מילאו תפקיד כזה של מתווכים בין השלטון לבין הפרשנות של השלטון כלפי העם. הוא מנסה להפוך אותם לממש ממשלה, והם מסרבים, כי הם לא רוצים, הוא לא מצליח בזה.
כן.
אבל הם רוצים את עמדת המתווכים, הם לא רוצים את עמדת הכוח. הוא לא, אני לא חושב, זאת אומרת, אני חושבת שבונפרט נכשל במצרים, אין בכלל, זה לא רק בונפרט, כן? צרפתים נכשלו במצרים, אין בזה ספק. היחידי שיחסית היה יותר מוצלח זה דווקא השלישי, גנרל מנו, אבל בגדול הם לא הצליחו, שלא להיות כובשים, הם לא הצליחו שלא להיות כובשים, והם קיוו שהם
כן.
לא יהיו כובשים, שלא יראו בהם כובשים. אבל ראו בהם כובשים.
כן, ומההתחלה הם מדברים על להקים קולוניה, זאת אומרת יש שם איזה, הם רוצים להקים רפובליקה למען המצרים, אבל קולוניה שיבואו צרפתים, זה, וזה גם איזה תפיסה מעניינת שאל ג'ברתי לא חולק אותה לחלוטין, שבעצם איזה מין הזמנים, כן, הולך ופוחת הדור, אומרים אצלנו. אם המצרים העתיקים הביאו את הציוויליזציה לעולם, את האור ואת כל הדתות, זו תפיסה כמובן שהיא אולי לא נכונה היסטורית, אבל יש תפיסה כזאת, את כל הדתות וכל הידע הגיע משם, ולא סתם כל מיני, גם יוונים, גם משה הגיע, היה במצרים
כן.
וכולי, ואל ג'ברד, ו... תפיסה של הצרפתים, ואנחנו עכשיו מחזירים את הציוויליזציה להרס שלה. אל ג'ברתי מסתכל על זה לחלוטין אחרת, וגם כשהוא מדבר על צרפתים, הוא לפעמים משתמש בביטוי הפרנקים, זאת אומרת הוא מתייחס אליהם כמו שמסעות הצלב בעצם, הם הנוצרים שהגיעו בחזרה לאזור הזה.
אחד הדברים שאתה רואה את חוסר ההבנה האמיתי זה בדיוק בתיאור הזה של האנדרטה שהם בונים ביום הרפובליקה בספטמבר, חודשיים או שלושה חודשים אחרי שהם במצרים, הם עושים את חגיגות הרפובליקה, וכדי לייצר איזה משהו ויזואלי שמראה את הקשר או את החיבור בין צרפת ובין מצרים, הם מנסים לבנות איזשהו אובליסק. אל ג'ברתי קורא לזה תורן, הוא לא רואה בזה אובליסק, אבל גם אם הוא היה רואה בזה אובליסק, אובליסק מסמל את מצרים בשביל אירופה. אובליסק לא מסמל את מצרים בשביל המצרים בתקופה הזאת. מצרים העתיקה היא מצרים לפני האסלאם, היא לא מעניינת אותם. הסמלים האלה הם סמלים לפני האסלאם, ולכן האובליסק הוא לא משהו, זה חוסר הבנה מוחלט של הצרפתים, הם רוצים להשתמש בסמלים, הם לא מבינים שזה לא סמל שאומר שום דבר, שאומר משהו למצרים, ודאי לא לשכבה הזאת של העולמה.
כן, וזה גם מפתח, אני חושב, להבין את ההבדל, כי כמו שאמרנו, הצרפתים אולי חושבים שהם מביאים ציוויליזציה, אבל אל ג'ברתי, זאת אומרת, מבחינתו, אנחנו, יש לנו את הציוויליזציה האמיתית והנכונה, אנחנו עם האסלאם, אתם לא מוסלמים. אתאיסטים, יש איזה שלב שהוא מנתח את הכרוז והוא אומר על מה, על מה נפוליאון המפקד שלהם מתלהב על זה שהם הפילו את האפיפיור וזה, זה רק מוכיח שאין להם, אין להם
כן.
אלוהים.
מה שמעניין בעיניי באלג'ברתי, אחד הדברים המעניינים באלג'ברתי זה שהוא לא, הם לא מעניינים אותו הצרפתים. זאת אומרת, זה לא, בזה אני מאוד חולקת על חואן קול, כי זה לא, הוא לא כותב כנגד הצרפתים, הוא לא עוסק בצרפתים. הוא עוסק בתבוסה המצרית ומה גורמים לה ואיך אנחנו צריכים להתנהג איתה עכשיו, מה, איזה חלופות יש לנו, איך אנחנו שומרים על קהילת המאמינים בעולם כזה שבו נחלנו תבוסה, נכבשנו, איך אנחנו שורדים את זה. זה מה שמעסיק אותו, לא מעסיק אותו אם הצרפתים מתנהגים ככה או מתנהגים אחרת, לא מעסיק אותו, ובגלל זה הוא גם לא פוחד להתלהב מדברים שאפשר להתלהב מהם, בגלל שזה לא מאיים עליו, זה לא רלוונטי לנושא, לעולם הצרפתים הם לא רלוונטיים לעולם שהוא, הצרפתים רלוונטיים במובן הזה שהם מראים את הכישלון של הבאים הממלוקים, הם רלוונטיים במובן הזה שהסולטן העות'מאני לא מגיע, או כשהוא שולח בסוף צבא להגן עליהם, אז החיילים האלה בוזזים ועושים כל מיני דברים איומים לאוכלוסייה. זה מה שמעניין אותו, אז זה העולם שלו וזה העולם שבו אותו הוא מבקר. לבקר את הצרפתים לא מעניין אותו. זה כאילו באמת, כמו שאמרתי לך בזמנו, provincializing Europe במובן הכי מהותי. Europe היא לא המרכז. ואנחנו, וזה חלק מהשיעור בצניעות שמישהי שחוקרת את צרפת מקבלת שהיא קוראת את אלג'ברתי. אנחנו לא מעניינים אותו.
כן, כן, וגם הקולוניאליזם, זאת אומרת, אם אנחנו תמיד מסתכלים, provincializing Europe, זה באמת ספר שהמלצת לי עליו, זאת אומרת, זה להסתכל על הקולוניות מנקודת המבט של אנשי הקולוניה, לא הקולוניאליסטים, וזה באמת איזה מבט נורא מרתק במובן הזה, וכמו שאת אומרת, הוא לא מפריע לו להתלהב, יש איזה רגע מהמם שהוא מתאר את הקרב בין קרב זאת אומרת, הממלוקים חוסלו בשני קרבות, אחד גדול, קרב הפירמידות, והוא מתאר את הצרפתים, והוא לא מפחד להגיד, מבחינתי הם נראו לי כמו הצבאות של מוחמד, זאת אומרת, הם כולם איש אחד, יש להם מטרה ברורה והם צועדים, בעוד שהממלוקים הם חבורה של אנשים שכל אחד דואג לעצמו, ודי בסימן הראשון לתבוסה או להפסד כולם כבר בורחים ו... כן.
כן, כן, לא, הוא גם כותב על נפוליון באיזשהו שלב, כשנפוליון יוצא לסואץ כדי לבדוק את את האפשרות לחדש את התעלה שם, אז הוא מתאר אותו איך הוא הולך עם שני עופות צלויים בתיק גב שלו, בלי פמליה, איש מאוד צנוע, לעומת איך הבאים הממלוקים יוצאים עם פמליות ומטבחים ומשרתים וכולי. זה נראה לו כאילו הוא מדבר על זה בהתפעלות, הוא מדבר על זה בהערכה, כי הוא מאוד מאוד ביקורתי לממלוכים ולתפקיד שהבאים האלה מילאו במידה רבה בחוסר המוכנות של מצרים. מדבר על היהירות שלהם, חוסר ההבנה ואיך הם בגדול בורחים ועוזבים את האוכלוסייה בלי כלום. אבל עם כל הביקורת, דרך אגב, עם כל הביקורת שיש לו על הבאים הממלוקים, והוא כותב בסוף 1801 ביוגרפיה מדהימה של מורד ביי, שאני נגיד מורד ביי, אתה כל הזמן יודע שהוא כאילו האיש הרע, אבל הוא מתאר קצת פרנואיד, מישהו שלא סומך על אף אחד, מישהו שלא אוהב להילחם, ובעיקר מישהו שמאוד אוהב לקרוא, משחק שח נפלא, אוהב מוזיקה, אוהב ערבי שירה, זאת אומרת, מקיים מין סלון כזה אצלו בבית. אני נדהמתי כשקראתי את זה, כאילו, עכשיו, זה אחד האנשים שהוא מאוד מבקר, בגלל שאיש של מורד ביי היה אחראי על הביצורים באלכסנדריה, שהתמוטטו תוך דקות ברגע צרפתים הגיעו, אז הוא מאוד מבקר אותו, והוא גם מבקר את האופן שבו הוא עושה את האוכלוסייה, אבל מצד שני, הוא מתאר אותו כאיש ספר, שזה משהו שלא ציפיתי. אז יש משהו מאוד מיוחד באלג'ברתי, ביכולות שלו לתאר מציאות מורכבת שהיא לא שחור לבן, אף פעם, כמעט בשום דבר היא לא שחור לבן. היא תמיד יותר מורכבת ממה שהיית מצפה, ממה שאני ציפיתי, בוא נגיד ככה, ממה שאני ציפיתי כשקראתי.
לחלוטין, וכשהוא מתאר את המרד הגדול בקהיר, היו כמה, אבל הראשון, כשעוד נפוליאון נמצא שם, הוא לא בצד של המורדים, הוא מבחינתו, המורדים המצרים המקומיים, בני העם שלו, הוא לא בצד שלהם.
לא, הוא חושב שזה טעות, זה אחד הסיבות, דרך אגב, שהוא כותב את הספר הראשון, את הספר שיוצא על השבעה חודשים של הכיבוש, הוא כותב כדי להשתתף בוויכוח איך צריך להגיב לצרפתים. הוא חושב שלא צריך למרוד, בגלל שזה כוח צבאי עדיף, לא צריך לשתף פעולה, אבל צריך לא למרוד. אין לנו סיכוי במרד, והוא מאוד מבקר את המנהיגים שדחפו למרד הזה בקיים. מצד אחד, מצד שני, הוא מאוד לועג גם לצרפתים. הוא מאוד לועג לצרפתים, איך הם לא קוראים את כל הסימנים של אי הנחת ושהולך ומתגבש מרד. הם עסוקים באספה המכוננת שהם מקימים, אתה רואה דרך הקריאה, אז אתה רואה, לא רק דרך הקריאה, גם דרך האירועים, שהצרפתים נופלים לתוך התעמולה של עצמם. הם שולחים צווים, והם עושים מצרות, וחגיגת הרפובליקה, וחגיגה הזאת, וחגיגת המולד, ומולד הנביא, וכמה האוכלוסייה מקבלת אותם בזה, ושבועיים אחרי זה, פורץ מרד שהם לא הבינו שהולך לקרות, למרות שזה היה, שהוא אומר, יש המון המון סימנים בשטח, אבל הם לא רואים אותם, בגלל שהעיתונות הצרפתית רק מדווחת עד כמה הם נפלאים ועד כמה הם מקבלים אותם, והנה הם עושים ככה, והצרפתים עצמם נופלים בתעמולה של עצמם. מה שקורה הרבה פעמים, בוא נגיד. לא באמת, אתה מפסיק לקרוא את האוכלוסייה ומתחיל להאמין שמה שאתה רוצה זה מה שקורה.
בהחלט, כן, אם הרבה לא מתנגדים אליך מספיק זמן, אז אולי אתה מתחיל להשתכנע, וגם הוא מתאר את זה נורא יפה, ג'ברתי, החיילים הצרפתים שנכנסים בהתחלה לקהיר, הם בלי נשק, רוכבים על חמורים, חושבים שהם באיזה הרפתקה נפלאה ובאמת לא קוראים את המציאות, אבל אחרי המרד כבר לכולם יש נשק, זאת אומרת, זה שינה לחלוטין את היחס שם. ואני רוצה לשאול על העניין של אמרת בהתחלה משהו נורא מעניין, זה שיעור בצניעות גם, זאת אומרת, להבין את מצרים בעיניים של מצרים ולא בעיניים של צרפת, אבל גם להסתכל על העבר במונחים שלו. ושאל ג'ברתי, זה לא לאומיות מודרנית, כמו שאנחנו חושבים, הוא לא בעד העם המצרי מעל הכל, או משהו
לא,
כזה.
הוא עוצמני לגמרי, הוא בתוך העולם העוצמני.
כן, הוא רואה את עצמו, מה, עוצמני כמו שאת אומרת?
כן, לגמרי, אנחנו עוד לא מדברים על לאומיות מצרית בתקופה הזאת, הוא לא רואה, זאת אומרת, העם, מה שאתה קורא העם המצרי, זאת אומרת, הבדואים הוא כועס עליהם, הדת העממית היא נראית לו נלעגת, הוא מעריך למידה, הוא מעריך את מעמד העולמה, הוא מעריך תראה, הוא סנוב, זאת אומרת, הוא מלומד, בעל אמצעים, הם כן, זה לא, הוא לא רואה את עצמו כמצרי, הוא רואה את עצמו עות'מאני. שזה היותר, יותר, יש לו קשרים עם העולם, וזה עולם הרבה יותר רחב מאשר קהיר, זה עולם רחב. ועולם של קשרים ועולם אינטלקטואליים ופוליטיים ומסחריים, שהם הרבה מעבר למצרים, הם שייכים לעולם העות'מאני. והוא מאוד מאמין בסולטן, בסלים השלישי. גם לגביו הוא מבקר אותם, כמו שאני אמרתי קודם על הצרפתים, שיש פער בין הכוונות לבין איך הן מתבצעות בשטח. אותו הדבר, הוא לא מאשים את סלים במה שהחיילים העות'מאנים עושים כשהם מגיעים לקהיר, אבל הוא כן מראה שיש פער בין הכוונות של סלים לבין הביצועים של האנשים שמגיעים בשמו. יש לו משפט נהדר, על, עוד מ, לא בקטע של הספר הזה, מ-1986, שמגיע חסן פשה, השליח של הסולטן, כדי לדכא את הבאים שם, הוא אומר לו, הוא אומר, אם חסן פשה היה נהרג באלכסנדריה, אז היו מקימים לו, הוא היה הופך לאיזה קדוש, והיו עולים לרגל לקבר שלו. העובדה שהוא נשאר עוד כמה חודשים, הוא הפסיק להיות פופולרי, בגלל שמה שהוא עשה בקהיר, ומה שהחיילים שלו עשו, היה בלתי נסבל. אבל הדרך שהוא אומר את זה, אם הוא היה נהרג פה, הוא היה הופך קדוש.
כן, אפשר גם לחשוב על נפוליאון עצמו, זה כבר בצרפת, שאם הוא היה נהרג בשנים הראשונות, וחוסך
כן.
את כל הקרבות המאוחרים, כן, זה בהחלט היה.
היה חוסך לי גם הרבה כאב לב, כי אני עבדתי די הרבה על הדמות, יש בו משהו מעורר הערכה עצומה, התחלת הדרך שלו, ו... אתה קורא עליו עם התקדמות וזה, ואתה אומר לך, אבל למה? כאילו, אתה רואה איך הדמות שכל כך אהבת בתור נער, הופך להיות נפוליון.
כן, ויש איזה משפט שאובמה פעם אמר, שכשהוא מדבר עם מנהיגים, ככל שהם יותר זמן בשלטון, הוא יכול לראות את הטירוף בעיניים שלהם יותר, וכנראה...
כן,
האמריקאים עשו נכון עם 8 שנים, נראה לי, כנראה.
כן, אבל יש משהו, כשעבדתי על ההכנה של הדסקריפיון דליזית, בגלל שהקבוצה הזאת שבסוף מוציאה את זה, היא קבוצה שהייתה איתו בקהיר, במצרים, בשנה הזאת שהוא היה במצרים, עוד לפני שהוא עלה לשלטון. הוא הרי עולה לשלטון רק שהוא עוזב את מצרים, תופס את השלטון, אבל... אז יש להם את היכולת גם ב-1810 להתווכח איתו ולדבר איתו, וזה פשוט לא יאומן עד כמה הם נשארים המעגל שגם הוא מצידו מאוד בוטח בהם, אבל גם הם מאוד, אין להם שום בעיה, הוא רוצה שיוציאו את הדסקריפיון דליז'יב ל... חגיגות העשור לעלייה שלו לשלטון, הם מוצאים את זה חצי שנה אחרי, כי, בגלל שהם לא, מספיק, הם לא מוכנים לוותר על איכות הציורים או משהו כזה. אין בכלל שאלה, הוא ממשיך כל הזמן, הם ממשיכים בדיונים איתם, שהם נשארים ברמה של החבורה שהסתובבה בקהיר ביחד וניהלה שיחות חבריות.
כן, המצרים של שנה 9, אני חושב שהם קוראים לעצמם.
נאסס, כן, למהפכה. 1790, כי מ-1792 יש רפובליקה.
אז שנה 6, נכון. כן, כן.
שנה 6.
וחוקרים מאוחרים ומאוד חשובים, אני חושב על אדוארד סעיד, מתחילים את הספר שלהם, זאת אומרת, אדוארד סעיד מתחיל את האוריינטליזם עם ה... תיאור מצרים בעצם עם המסע, והוא רואה בו יריית פתיחה של הקולוניאליזם באירופה, של אירופה, סליחה, לאסיה ואפריקה. אבל נראה לי, וגם את עומדת על זה, שלמרות הסנוביות הברורה למרות הגזענות באיזשהו מקום, למרות זה כמובן זה לא הגזענות שלנו, הפטרונות, כמו שאמרנו, הם הולכים להביא את התרבות למצרים, עדיין גם נפוליאון וגם לא פחות מזה הסבנטים שמגיעים איתו, הם מנסים עדיין לסקרן את המצרים, למשוך אותם. אל ג'ברתי, פתחנו עם זה, מזמינים אותו לספרייה, מזמינים אותו למעבדות, וגם הם חוקרים אותם. יש איזה קטע נורא יפה שאת אומרת בספר שלך, הם חוקרים את האבן רוזטה, הם מקדישים לה בספר שלהם את אותו מקום שהם מקדישים למעוול שהם שמעו בשוק. זאת אומרת, יש איזה רצון להבין שהוא לא רק רצון לשלוט, כמו שאדוארד סעיד מתאר את זה, או לקטלג, או להוריד.
תראה, סעיד, אני חושבת שיש לו תרומה מאוד חשובה, פוליטית מאוד חשובה, איך לקרוא לזה, להבנה של האוריינטליזם המודרני. אני חושבת שהוא עשה טעות בעניין של בונפארט, אבל מעבר לעשה טעות בעניין של בונפארט, אני חושבת שיש בעיה בזה שהוא השליך אחורה סיטואציות של המאה ה-20, הוא השליך אותם אחורה למאה ה-18. עכשיו, סעיד הוא לא היסטוריון, הוא לא טוען שהוא היסטוריון, ולכן השימוש שחלק מההיסטוריונים עושים בו מאוד מרדד את המחקר ההיסטורי שהם עושים, כי זה כל הזמן מחולק לטובים ורעים. אם אתה אנטי קולוניאליזם, אז כולם הם קולוניאליסטים, ולכן אתה רק מחפש משפטים שאתה יכול להעביר וי על הנה מצאתי אוריינטליזם, הנה עוד אחד, הנה עוד אחד. אבל זה לא העולם, כי גם אצל ג'ברתי אתה יכול, כשג'ברתי מתאר את המון הנבער, הוא לא פחות אוריינט, זאת אומרת, זה משהו אחר, זה לא, זה דבר אחד. דבר שני, לתאר את הצרפתים כשהגיעו למצרים, האמינו שהם מגיעים כדי להקים קולוניה שיהיה בה בנפיט הדדי לשני הצדדים. ובזה הם מפרידים את עצמם מהקולוניות של המשטר הישן. זה לא יהיה מבוסס על עבדות, זה יהיה מבוסס על אינטרסים, על מסחר, על אפילו, זה הרעיונות של הנאורות. הנאורות היא לא נגד הקולוניאליזם. גם הנאורים המאוד רדיקליים, כמו דידרו, עדיין חושבים שלא מטילים ספק בזה שצרפת יכולה להתפשט בעולם. ולהשליך את זה על מה שאנחנו חושבים היום, האנטי קולוניאליזם של היום, להשליך את זה על המאה ה-18, הוא לא נכון. עכשיו זה גם לא, זאת אומרת, אתה אומר המצרים, האוסמנים, גם, אפשר להגיד שגם האוסמנים הם סוג של, זאת אומרת, זה עולם שפוליטית הוא שונה, וסעיד לא התייחס לשונות הזאת, לשונות ההיסטורית. אבל עוד פעם, הוא לא היסטוריון, הוא לא ניסה להתייחס, הוא לא היסטוריון, ולכן לקחת אותו לחלוטין כמדריך לאיך אנחנו צריכים לקרוא את הטקסטים, זה טעות, זה מאוד מצר את האופן שבו אנחנו קוראים. יש שם, נגיד העורך של הדסקריפציון דה ליז'יפ מוציא מאמר, הוא היה מהנדס צעיר, הוא היה בן 20, משהו כזה, כשהם היו במצרים, ואחר כך הוא חוזר לצרפת, אחר כך הוא מצטרף לאיזה כל מיני אגודות של שינויים במערכת החינוך, ניסיון להרחיב חינוך חינם לכולם בצרפת. ואחד הדוגמאות שהוא מביא שם במאמר שהוא כותב זה שכשהיינו במצרים והיינו בחדר, והוא מציע את העניין הזה של איך התלמידים במצרים לומדים על לוח צפחה וכותבים אותיות ואפשר למחוק את זה אחר כך, וככה זה מוזיל את עלויות הנייר. ובקיצור, יש לו איזו הצעה, הוא מביא ממצרים הצעה איך צרפת יכולה לשפר את מערכת החינוך שלה. זה דבר שלא עובד אם אתה מסתכל רק בפריזמה של סייד. עכשיו, עוד פעם, אני לא אומרת שזה הדרך היחידה לשפר את מערכת החינוך, ואני לא, אני רק אומרת, היכולת לקחת משם ולהביא, לקחת דוגמאות ממצרים ולהביא אותם כטיעון להצלחה חינוכית, זה לא נופל לתוך קטגוריה הזאת של, על הקטגוריה הסיידיאנית, ואני חושבת שאם אנחנו, עוד פעם, אני חושבת שהוא כתב ספר מאוד חשוב סייד, אבל אני חושבת שאנחנו לא יכולים לעצור בזה, אנחנו צריכים ללכת הלאה כהיסטוריונים, כי יש, אנחנו מאבדים את המורכבות ובעיניי גם את העניין של העבר, אם אנחנו רק מחלקים אותם, מחלקים את זה לטובים רעים, קולוניאליסטים, כובשים נכבשים, לא יודעת, כל החלוקות האלה הם כבר, הם לא מעניינות. אנחנו מאבדים את האנשים, ובין ההיסטוריה היא על אנשים. אנחנו
כן.
מאבדים את המורכבות האנושית, כשאנחנו רק מחלקים, מנסים להכניס אותם לתוך קטגוריות חיצוניות כאלה.
אז הנה רגע של מורכבות אנושית, שאני לא, אני לא חושב שהוא מופיע אצל אל ג'ברתי, אבל אל ג'ברתי מדבר על, כאמור, התיאור שהתחלתי עם הספרייה, אחרי זה הוא הולך למעבדות, והוא אומר, יש שם באמת איזה שפע שמבלבל, אנחנו לא יכולים, הוא אומר, אנחנו לא יכולים לתפוס אותו, המדע המודרני, או איכשהו נראה בצרפת, ויש איזה קטע שאחד מהסוונטים מספר על זה הביתה, ז'ופרי דה סנילר, שהוא יהיה,
כן, זואולוג, כן.
כן, הוא יהיה אחד מהדרווין, ייתן לו את קרדיט שהוא אחד מאבות האבולוציה, או אחד מההשפעות עליו, והוא נותן הרצאה, הוא מספר על זה לחבר שלו בפריז, הוא נותן הרצאה במוסד הצרפתי, המוסד המצרי, סליחה, וזה הרצאות שהם מזמינים כל הזמן, זאת אומרת,
כן.
מוסלמים לשמוע, כן? ומתחיל לדבר על זואולוגיה ואנטומיה ולהתחיל מינים של בעלי חיים ודברים שהוא פגש במצרים, ואז נעמד מלומד אחר, לא אל ג'ברתי, ובעצם שואל אותו, מה אתה עושה? כאילו, מה, זה לא מיותר? הרי הנביא מוחמד אמר שיש 20,000 מינים בים, 10,000 באוויר. אני, יכול להיות שאני סופר
כן.
את זה לא נכון, אבל הנה אפילו דוגמה, יש כל מיני התייחסויות למדע, כי אל ג'ברתי חושב שיש הרבה כוח למדע, והוא כן מסוקרן ממנו.
ג'ברתי מסוקרן ממנו, אבל הוא נגיד כשהוא מתאר את השעון שמש שהצרפתים בונים, אז הוא מסתכל עליו גם לנו יש שעוני שמש, אבל הם לא, זה הצרפתי לא רלוונטי בשבילנו, בגלל שהוא מתאר 24 שעות, השעונים שלנו מתארים את זמני התפילה. ומבחינתו, האחד, זאת אומרת, זה לא הופך את השני ללא לא טוב, אבל זה לא, הוא לא רלוונטי לעולם שלנו. הוא אומר את זה, לעולם שלנו, שעון, אנחנו יודעים מה זה שעון שמש, הוא מעניין, אנחנו צריכים אותו בשביל זמני תפילה. יש עוד נקודה שתמיד מעלים את ה, שהם באחת החגיגות שם הצרפתים מנסים לקנות את האוכלוסייה עם העניין של הכדור פורח, והוא אומר אצלנו המשרתים גם מעיפים עפיפונים בחגים, אז הוא כאילו מזלזל בזה. אבל עוד פעם, אחד הדברים שצריך לראות, נגיד הכדור פורח הזה, זה הזפלין הזה הומצא על ידי הצרפתים, שנתיים או שלוש שנים קודם הם מדגימים אותו גם באמריקה, הם מדגימים אותו בפילדלפיה, ובתוך הקהל שעומדים ומוחאים כפיים זה אנשים שלא ראו את זה קודם, זה ג'פרסון ווושינגטון והמילטון נדמה לי, אני כבר לא זוכרת, יש שם עשרות מאבות האומה האמריקאית, גם להם הצרפתים מדגימים את זה. עכשיו בצרפת, בארצות הברית זה מצליח, הם מצליחים להטיס את זה וכולם עומדים שם ומוחאים כפיים ומתפעלים, זה לא מתוך זלזול במצרים שמראים להם את זה כאילו, אתה יודע, הנה בואו נפתה אותם עם איזה דבר. זה אותו דבר הם עושים בארצות הברית. ההבדל, אני חושבת, מבחינת אלג'ברתי, זה שזה, הוא נפל, הוא לא הצליח. אז
כן.
זה הפך להיות עפיפון ולא משהו, ולא אמצעי טיסה. אבל זה לא, זה הרבה פעמים מובא בתור דוגמה לניסיון הצרפתי כאילו לסנבר את עיני המצרים באיזה כל מיני המצאות מדעיות, ותראו כמה אנחנו יותר טובים מכם. אבל הם עושים את אותו דבר בארצות הברית, אז איך תסביר את זה? איך תסביר את זה? אז נכון, הם גאים בהישגים המדעיים שלהם, אבל זה לא מתוך זה שהם חושבים שהמצרים הם נחותים יותר מהאמריקאים, בוא נגיד ככה.
כן, ואולי גם לאמריקאים יש איזה frame of reference כזה להבין את הדברים. קודם כל זה מצליח, כמו שאת אומרת, יש שתי הדגמות, אחת מצליחה בארצות הברית, במצרים זה לא מצליח. אני זוכר את המשפט של ג'פרסון שהוא אומר, הנה בפעם הראשונה האנושות ניתקה את חבל הטבור שלה לאדמה. ג'ברתי אומר זה עוד עפיפון. עפיפון
נכון.
שהעפיפונים אצלנו עפים רחוק יותר, נראה לי הוא אומר, או משהו כזה. שאלה לפני האחרונה, שזה משהו ש מהספר שלך זה נורא ברור. זאת אומרת, את מסרטטת את זה נורא יפה. כשהצרפתים מגיעים למצרים, נכון, הם מדברים על מצרים העתיקה, מצרים העתיקה, אבל זה צבא שבארץ זרה, הם אמנם צבא מאוד גדול, 50,000 איש או משהו כזה, אבל הם, שוב, בארץ זרה, מוקפים באויבים, העות'מאנים לא בדיוק מחכים להם, אפילו אוספים צבא, והשאלות הפרקטיות הרבה יותר דוחקות מהשאלות ההיסטוריות וכולי, ודווקא הסוונטים האלה שמסתובבים במצרים ומתחילים לצייר כל מיני עתיקות, דווקא הם מתחילים את מה שאחרי זה ייקרא מדע אגיפטולוגיה. זאת אומרת, אם לא הם והעניין שלהם בעתיקות, יכול להיות שהצבא היה עסוק בעניינים שלו, ובונפרט לא היה מורה להתחיל לחקור את זה, ולא היה לנו את תיאור מצרים וכולי.
הם כולם, רובם מהנדסים או בוגרי הפוליטכני החדש, צעירים שבחיים לא יצאו במצרים, מצרפת, מגיעים למצרים שהם לא ציפו בכלל להגיע, הם לא ידעו עד מלטה, הם לא יודעים לאן הם נוסעים, והם מגיעים לשם, ומה שמדהים אותם בזה, אני זוכרת שזה גם מדהים אותי, שבאתי 200 שנה אחר כך, זה המצב של העתיקות, כמה הם שמורו, כמה הכל שמור לחלוטין, הכל וזה מדהים אותם. ואז למרות שהם נשלחים כדי לזכור את המצב, החקלאות או את זרימת הנילוס או כל מיני דברים כאלה שאמורים לענות על שאלות, האם אפשר להקים פה קולוניה או אי אפשר להקים פה קולוניה, אם אפשר להמשיך לגדל סוכר, כל מיני דברים מהסוג הזה, או איך אנחנו מייעלים את הכיבוש, איך אנחנו דואגים לאוכל הצבא וכו'. אז הם עושים את כל זה, אבל הם נדהמים ממה שהם רואים. וכשהם נדהמים ממה שהם רואים, הם מאבדים כל עניין. זאת אומרת, זה הופך להיות הסיבה שהם רוצים להישאר. זה הופך, הם שוכבים שם בתוך עתיקות ומציירים את התקרה, אם אתה מסתכל על הדברים שהם עשו, אי אפשר בכלל להבין איך אפשר בתנאים שהם עשו. מצרים מדהימה אותם. מצרים מדהימה אותם, לא שהם לא רוצים הביתה, אבל מצרים מדהימה אותם במצרים העתיקה. המפגש עם מצרים העתיקה מדהים אותם. למרות שיש אחד המאמרים היפים בדסקריפציון דליזיב, זה המאמר שהוא סוג על החברה המצרית של אותה תקופה, שהוא גם מאמר הסתכלות על החברה מאוד מאוד מעניינת בעיניי, ומאוד גם לא סטריאוטיפית.
ומזה באמת, טוב, זה סיפור כבר מוכר, אבל אבן הרוזטה ואיך פענחו הרבה שנים אחרי, עוד צרפתי שלא היה שם פענח את, ה, את
כן,
הכתב.
אבל הוא מקבל, הוא מתחיל ב... טוב, אני מספרת בספר שלי. הוא מתחיל בשיתוף פעולה עם הקבוצה הזאת וממשיך במאבק עם העורך, בעצם בגלל שזה הופך את הדסקריפשיון לליזית כמעט ללא רלוונטי, מה שהוא מוצא. אבל כן, זה בגדול סיפור, אני חושבת שזה סיפור מרתק, גם מבחינה צרפתית, אבל גם אלג'ברתי, הרוזטה פחות מעניין, הוא לא מתייחס לזה בכלל, אבל אלג'ברתי מתעניין בחברה המצרית ושואל את עצמו איך אנחנו מתמודדים עם הדבר הזה שנפל עלינו, מה הדרך הכי טובה ואיך לשמור על קהילת המאמינים, מה אפשר ללמוד מהמצרים, מה צריך לדחות, מה... ועוד דבר שלא דיברנו עליו שבעיניי זה מרתק, ושחלק גדול מהחומרים שאלג'ברתי עובד איתם הם חומרים בתרגום, או לפעמים בתרגום כפול, שהצרפתים, נגיד, יש פניות של האוכלוסייה, ואז זה מתורגם לצרפתית, ואז הוא מתורגם בחזרה לערבית בתור קרוזים. הוא עובד, כל הכיבוש הזה הוא, וכל התיאור של הכיבוש הוא תיאור בתרגום, שזה נראה לי גם המקורות שלו, המקורות שלו על המשפט של קלבר, שזה תיאור מאוד ארוך אצלו. המשפט מתנהל בצרפתית, הוא עובד עם התרגום של המשפט, אבל גם הנאשמים עובדים עם התרגום של המשפט. הכל יחד הוא... זה כל הזמן תרגום הלוך חזור, זה מה שנראה לי גם כן מעניין.
כן, זה כאילו כמעט אלגורי
כן.
למצב הזה, למרות שזה גם מציאותי מאוד. כן, וכמו שאמרת, זאת אומרת, הוא כותב כרוניקה, הוא לא כותב כמו שאנחנו רגילים במערב, עם פירושים והסברים, זה באמת מתפיסה שלא לזלזל בקורא. אני פשוט אתאר מה קרה, כמובן שהוא בוחר את האירועים, כי כל יום קורים מיליון דברים. או
כן.
מיליארד.
כן. לא, זה כאילו, זה, לפי מה שאני מבינה, שזה זה מין משחק אינטלקטואלי שבין הכותב לקורא. הקורא נהנה לקרוא את הזה ולהגיע למסקנות בעצמו. זה התחושה שהוא, זה הכתיבה של הכרוניקות האלה. עם כתיבה שמכבדת את מי שקורא, שהוא יעשה את ה... הוא יגיע לתובנות. אתה לא תביא אותם בשבילו.
כמה זה שונה מאדוארד גיבון, היסטוריון שפועל באותם שנים באנגליה, זה שמיים
כן.
וארץ ממש.
כן.
כן, גיבון על ההתחלה נותן לנו את הפירוש, למה האימפריה נפלה? הוא אומר
טוב.
בפסקאות הראשונות.
כן.
כן. טוב, אז תודה, המון תודה על השיחה המרתקת הזאת. אני מסיים כל פרק עם בקשות להמלצות לקריאה, ואני חושב מה את יכולה להמליץ לנו בהקשרים שאנחנו מדברים עליהם, מצרים, נפוליאון, קולוניאליזם, לא קולוניאליזם. מה חשבת עליו?
תראה, זה קצת בעייתי. אם אתה אוהב, מתעניין בנפוליון, אני מאוד אהבתי את הביוגרפיה של נפוליון שכתב, אני צריכה להיזכר את השם המלא שלו.
סטיבן אינגלנד?
לא, סטיבן אינגלנד זה תורגם לי, אתה רוצה משהו בעברית?
לא, אפשר גם באנגלית.
לא, אז אני... לואיג'י משילי מיליוריני, נפוליון, הוא תורגם לאנגלית ב... זה MASCILLI, לואיג'י משילי. הוא בעיניי אחד הביוגרפיות היותר מרתקות של בונפרט, מאוד מאוד מפורטת, כותב את זה איטלקי, מאוד מתייחס לצד הקורסיקאי של... של בונפארט. בעיניי זה מעניין. עכשיו אני לא יודעת להגיד לך, אני ממש, תראה, אני מאוד, אני חושבת שמרק בלוך איך הם קוראים לזה, זה מרק בלוך על ההיסטוריה, אז The Historian's
זיכרונות של
Craft,
היסטוריון.
The Historian's Craft אני חושבת, הסדנה, מלאכת ההיסטוריון, או מרק בלוך, ספר נפלא בעיניי, ספר קטן שתורגם לעברית, אני מאוד ממליצה על, בכלל כגישה להיסטוריה, זה הספר של מרק בלוך.
כן, שמועות השווא של המלחמה, זה
יש
קטע
לו
נורא.
גם את זה, אבל גם התבוסה הגדולה, דרך אגב, זה, במובן הזה הוא מי שהתבוסה גורמת לו לחשוב, התבוסה של צרפת גורמת לו להסתכל על, על העבר, אבל אני חושבת כגישה להיסטוריה, וכמובן כל מה שקרלו גינסבורג כתב.
מעניין. מה הגישה של בלוך להיסטוריה? זה מעניין.
The historians, תראה, הוא כותב על ימי, על, על ימי הביניים, אבל ב-Historians Craft הוא מדבר על הטעויות שאנחנו הרבה פעמים עושים, או הנטיות שלנו להסתכל על, שאנחנו מחפשים התחלה של תופעה וחושבים שהיא גם ההסבר לתופעה. הוא
כן.
מדבר על ה... יש לו המון, יש המון היבטים, זה ספר שהוא כתב, ספרון בגדול, שהוא כתב כשהוא היה שבוי אני חושבת, אם אני לא טועה, בכל אופן הוא, שהוא כבר לא עבד, הוא לא יכול היה לעבור, הוא היה במחתרת הצרפתית, בתקופת מלחמת עולם שנייה, אבל אני צריכה להיזכר איך קוראים לספר, אני חושבת שהוא ספר נורא יפה והוא מתורגם לעברית.
כן, בהוצאת רסלינג, אני
כן.
קראתי אותו. אני זוכר זיכרונות של היסטוריון, אבל אני שנייה אסתכל.
יכול להיות שקוראים לזה
הרהורים של היסטוריון, זה נקרא. כן.
הרהורים של היסטוריון, כן. The Historian's Craft קוראים לזה באנגלית, או למטייה דל היסטוריון בצרפתית. כאילו, מטייה במובן של הקראפט, כן, של המקצוע.
מלאכה, כן,
כן,
המלאכה.
מלאכת ההיסטוריון, זה יהיה התרגום היותר נכון. וזה ספר נורא יפה בעיניי, ספר מאוד קריא ומאוד חשוב
אני
להיסטוריה.
מסכים, כן. טוב, אז שוב, המון המון תודה על השיחה
אני
הזאת.
מאוד אשמח לקרוא את הספר שלך. כבר יש?
יש טיוטה ראשונה, ועכשיו אני עורך אותה, ואחרי זה אני אגיש לו הוצאה.
אוקיי. טוב, אז תגיד לי שייצא.
בטח, בטח. טוב, אז תודה.
טוב, אז תודה לך ולהתראות.